had to have a fight. בהתחלה זה התחיל מאיזה שיחת, כמה שיחות טלפון. ביקש לשמוע קצת על ענייני קירוב. אז קודם כל, קטונתי בכלל. התייצב בפני גדולים להגיד דברים על זה. בגלל שיש לי קצת ניסיון, זה בעיקר מה שהם זוכים לעשות כבר 15 שנה בערך. אז אמרתי לו שאולי יש לי כמה ככה טיפים וכיוונים. להפוך את זה לשיעור, לא תכננתי, אבל הנה. היה אמור להיות יותר שיחת חברים, לחלוק ביחד ולדבר על ה... בדרך כלל, וגם זו זכות בשבילי בכלל לשבת במקום הזה של הילדות, גדלתי בו. בכלל לדבר, אני מפחד לפתוח פה את הפה.
אחרי ההתאמה, עכשיו.
עכשיו ושם אליי. קירוב רחוקים. קירוב, בעולם שלנו, אז בגדול יש, אני חושב, שתי תפיסות עיקריות. אני רוצה קצת לדבר עליהם, לשים את הדברים, ללבן את הסוגיה הזו, יש הרבה הרבה מה לדבר על זה. אבל מקוצר המשיג וקוצר הזמן, אז נעשה ככה לגעת בכמה נקודות, ואידך פירוש הזיל גמור. הגישה הרווחת, מוכרת אולי יותר, שגם במשך הרבה שנים הייתה נפוצה, עדיין נפוצה, ועשתה פירות, עשתה בעולם, אפשר לומר, מהפכה. זה הגישה של הסמינרים הרגילים. של לקחת את המבנה, של ההוכחות, של מציאות, לשבוך מציאות הבורא, אמיתות התורה, העברת המסורת מדור לדור, של כל המבנה, של האמונה, ולא להשאיר כמעט או לא כמעט, כמה שידינו משגת, פינה אחת שאפשר לברוח ממנה. וזהו, אציב את כל האמת הזו בפני האדם, זאת האמת, אין לה לברוח ממנה. עכשיו, יש בחירה חופשית, תעשי עם זה מה שאתה רוצה, והבוחר יבחר. אני רוצה לפתוח דווקא בשנים האחרונות, ברוך השם, אני זוכה לעבוד המון עם צעירים. הייתי במשך 9 שנים בארגון ערכים, ועוד ארגונים שהם באמת בגישה הזו, באמת, ברוך השם, נעשו שם, וקראו שם דברים נפלאים. אבל... היה איזה ככה תקופה בחיים שהבנתי שיש גם דרך אחרת, שהיום אני יותר מחובר אליה. על זה אני רוצה לספר. שוב, אני לא נוקט בהכרח עמדה. אני, מתוך מה שאני מכיר, מתוך השטח, רוצה לספר על זה, אבל היום בעיקר מה שאנחנו עושים זה, יש תופעה שהיא מוכרת, שהצעירים הישראלים, בדרך כלל, איזשהו שלב אחרי הצבא, יוצאים לטיול הגדול, הולכים לחפש את עצמם. האמת שזה כבר נבואות. הנה ימים באים, נאום השם, השלחתי רב בארץ, לא רב ללחם, לא צמיים, כי משמוע דבר השם. זה יותר מוכר, אבל ההמשך זה ונאו מים לים. אני זוכר את המצפון לתואר שם, שהתנועה הזו, החיפוש הזה של הנפש, של הנשמה היהודית, שמחפשת את עצמה, את הקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא, זה גורם מניע, ומטלטל. אז זה מתלבש בכל מיני סיבות ותירוצים אחרים, אבל אנחנו יודעים שה... מניע והסיבה האמיתית לזה, זה באמת החיפוש של הנשמה, אחרי החיבור שלה עם הקדוש ברוך הוא, אחרי המשמעות. אז אנחנו זוכים, ברוך השם, מפעילים רשת של בתים יהודיים, זה נקרא משפחה שיוצאת לתקופה ויושבת בכל מיני מקומות, שם, בהודו ובדרום אמריקה, מקומות שהצעירים האלו מסתובבים. הם גם לא רק מסתובבים, אלא באמת עסוקים שם בכל מיני תורות רוחניות שהמקומות האלו מציעים, בכל מיני. ומשתדלים לפתוח להם את הלב, ובעיקר להכיר להם החלקים האלו ביהדות שהם אולי פחות מוכרים, פחות מדוברים, וזה באמת מפתיע, וברוך השם רואים פירות נפלאים. זה ככה בכמה מילים. עכשיו, בתחילת הדרך באמת עשינו סמינרים לאלו, לאותם צעירים שהיו בקשר איתן פה בארץ, בגישה הזו, ביחד עם ארגון ערכים, ארגונים אחרים. אני זוכר, זה ככה חוויה, נקודת מפנה. אצלי זה התבשל במשך הרבה זמן, אבל שם אני חושב שזה היה נקודת המפנה. שבסיום של אחד הסמינרים האלו, באמת היה סמינר מוצלח וטוב, עם כל המערכת של ההוכחות, המבנה, המוצק.
בחוץ לארץ?
לא, לא, לא בארץ. זה כבר היה לצעירים שחוזרים, רוצים לבסס את ה... שם הייתה איזושהי התעוררות, ונפתח הלב, הסקרנות.
בחורים? נערים?
זה כבר אחרי צבא, החבר'ה כבר קצת יותר צעירים, צעירות. קיצור, אז יש את השלב של הסיכום, מי שמכיר בסמינרים, הסימפוזיון, מה שנקרא. כל אחד מהמשתתפים, וגם הצוות, נעמד ואומר מה הוא לוקח, איך היה לו, מה הוא חושב לעשות עם זה. אז נעמד איזשהו בחור שהכרתי אותו כבר שם, באמת עם, עם בעל נפש גדול, עם עומק, עם חיפוש, עם גם ברדת גדול, ברדת גדול. אותי גם עניין מאוד לשמוע, הוא ככה כל הסמינר ראיתי שהוא נסער, זה מובן, זה טלטלה לא פשוטה. כל פנים הוא נעמד שם, אמר, אני רוצה להגיד לכם רבותיי, אני אוהב אתכם, אבל אין לכם מחילה, הרסתם לי את החיים, זה היום הכי שחור בחיים שלי, ואני לא מוכל לכם על זה. התחיל ממש לפקוט, אני ביחד איתו כמעט, מה קרה? עכשיו, אותו אחד שניהל את הסימפוזיון, מרצה, מוכשר ומנוסה, שכבר הרבה שנים בתחום, אבל אני לא מבין, מה קרה? מה אתה רוצה? יש לך איזושהי טענה, איזו פרחה על מה שאמרנו פה, או משהו פה לא היה בסדר? אז הוא אומר, לא, וזאת הבעיה. הוא אומר, ואני אתאר לך מה אני מרגיש. אז הוא אומר, אני מרגיש כמו, יש מתאבקים שעומדים על זירה, והם עכשיו נמצאים במאבק. כל הקהל צופים, ואלו מעודדים את אלו, ואת אלו, את אלו. עכשיו, אני מרגיש שהוא אומר, כמו מתאבק, שהוא לא עומד, מישהו שמלכתחילה, הוא יותר חזק, אין לו סיכוי לנגדו. אז בהתחלה, עד איך שהוא ככה מושך זמן. בסופו של דבר, הוא חוות בו, היכה אותו, הוא כבר זב דם, הוא כבר פצוע. כבר נתן לו את הנוקאוט, מה שנקרא. אבל הוא עדיין לא נתקררה דעתו, הוא לא מרפא. מה אתה רוצה? די, כבר הרמתי ידיים, נכנעתי, תעזוב אותי כבר. וככה אני מרגיש. הרסתם לי את החיים. תסביר. ותראו, אני מחפש אמת. ואני יודע עכשיו איפה היא נמצאת. אבל האמת הזו מאיימת עליי, מפחידה אותי. זה הדבר האחרון שאני רוצה. אני גם לא, אני לא אעשה אותה. אני יודע את זה. רק אני יודע שממחר בבוקר, אני אסתכל במראה כשאני קם, אני אגיד שקרן, אני אחיה בשקר, אני אסנה את עצמי על זה, ואני לא מוכר לכם על זה. הרסתם לי את החיים. ככה. האמת שזה היה ממש... ככה... טוב, זה הסיפור. שהיה לזה המשך. אבל אני ככה יושב שם, ובאמת, הלב שלי שוטט דם. כי בסך הכל הכוונות, כל ה... כמובן, היה... הכל היה לטובה. הכוונות היו טובות, אבל אם אמרתי, אם זאת ההרגשה של מישהו שמגלה את האמת, שזה היום השחור בחיים שלו, אז משהו פה דורש בקישה אצלנו שינוי. לא יכול להיות. כמעט, אני חושב, קיבלתי, לא יודע אם בנדר, אבל קיבלתי על עצמי, שאנחנו, שבעזרת השם, השם יזכה אותי, אני אעשה דברים קצת אחרת. שיקומו אנשים ביום שהם יגלו את האמת הזו. יגידו, זה היום היפה, המאושר בחיים שלי, השמח בחיים שלי, אני מודה לכם, אני לא יודע איך לברך אתכם. נתתם לי את החיים שלי במתנה, אני ממחר בבוקר. יקום, יסתכל, יגיד, איזה תענוג, איזה שמחה, ברוך השם. עכשיו, באמת אחרי זה התבוננתי המון בסיפור הזה, וככה, אז מה הפשט פה? אולי, יש לי תמדי חכמים, האנשים זה, מה הפשט? אני אנסה להיכנס לראש שלו ולרגש שלו. למה באמת בן אדם שמגלה את האמת הזו? לכאורה זה הדבר הכי משמח, ככה זה אמור להיות.
קשה לא לעשות, לשנות את, את כל ההרגלים שלו, כל החינוך.
צריך לוותר על כל הדרך חשיבה שלו, מחשבה שלו.
לא עבדו בזה זה היה יותר למעריות כתוב. לא עבדו בזה זה היה ישראל, כי זה היה יותר עריות.
אז אומרים פה שזה בעיקר בגלל הקושי. זה באמת דבר לא פשוט. אנחנו יודעים אפילו בדברים קטנים, כל אחד בדברים שאצלו דורשים שינוי. אבל אני חושב שזה לא רק זה, מסיבה פשוטה. כי כשמדובר על אנשים שבאמת מחפשים את האמת, הם עשו בשבילה גם כמה צעדים, והם מוכנים גם לעשות ויתורים. אז בוודאי שזה קשה. אבל יש קושי. ויש להרגיש שזה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לי, שזה מאיים עליי, שזה היום השחור בחיים שלי.
לא, זה מחייב.
זה לא רק זה.
מעכשיו, הוא התחייב.
גם ניסויים לצורך העניין, זה דבר שהוא מחייב. כשבן אדם שמח וטוב לו עם זה, וזה מבחירה שהוא שלם איתה, אז המחויבות הזו, כל מי שרציני וכבר לא בן 17 מבין, שגם להיכנס למערכת ניסויים, זה מחייב, זה אחריות, וזה עול, ויש גם את החלקים הלא פשוטים. האתגרים.
אבל אתה צריך להתמודד עם זה יום יום, זה כבר אחרת. פה הוא צריך לשנות עכשיו כל החיים שלו, את כל הדרך, את כל הדרך חשיבה שלו, כל מה שהוא למד, כל מה שהוא ידע.
יכול להיות. אני התקלתי אחרי זה בליקוטי הלכות, בהלכות בשר וחלב, הלכה ד', מי שרוצה לראות את זה שם בפנים, שריחות גדולה מאוד. אני חושב, אני לא יודע אם זה מסתור, אני חושב, מהשיחות איתו אחרי זה, שזה מה שזה היה הפשט. כתוב שם, מביא מאמר מהזוהר, כתוב במצווה של שילוח הקן, כי קורא כאן סיפור לפניך, רפחים או ביצים. כן, אבל לפני זה, רפחים או ביצים, האם רובץ את תל ההפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם אל הבנים, שלח תשלח את האם את הבנים תיקח לך. מצווה שאסור לקחת את האם אל הבנים, צריך קודם לשלוח את האם. כתוב בזוהר, זוהר הקדוש, מה זה, כאן ציפור לפניך, פרוחים וביצים, והזוהר הקדוש זה נשמות, יתרחו מהטריו, נשמות שנפלו ממקומם, שעבדו ממקומם. בעובד של הסוד, של הרמז פה, מה שזה רומז, זה נשמות, אם יקראו, יזדמנו לפניך, נשמות שעבדו ממקומם. מה זה נשמות שעבדו ממקומם? זה כתוב שם. זה יהודי שנפל מהאמונה. כי המקום הטבעי של יהודי זה החיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא, זה בילדין, זה חלק מהמציאות חיים של יהודי. ככה מתחילת היצירה שלו יהודי, קודש ברוך הוא וישראל חדו. אז יש את החיבור הזה, הוא נמצא שם בפנים. וזה המקום האמיתי וזה המקום הטבעי של יהודי. אבל יש מציאות שיהודי נפל מהמקום שלו מסיבות כאלו או אחרות. אז אם יזדמן לפניך יהודי, נשמה כזו שהיא נפלה מהמקום הטבעי שלה, מהאמונה, אז אומר הפסוק, כך אומר הזוהר הקדוש, שצריך לראות זה בפנים, זה פלא פלאים. מזהיר מאוד, כך מביא שם בנקודת ההלכות, לא תיקח האם על הבנים. שלח את האם. אז ממילא את הבנים תיקח לך. מה הפשט? הוא אומר, האם זה החוכמה, הבינה. ומה הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות, שרואים כזה יהודי שנפל מהמקום שלו, מהאמונה? להחזיר אותו. לשכנע אותו, להסביר לו, לתת לו את זה. אבל בוא נחשוב, כך הוא אומר. מה באמת גורם לו ליפול מהאמונה? אם זה המקום הטבעי של יהודי. אגב, שאומרים על יהודי כל המושג של חזרה בתשובה, חזור בחזרנו בתשובה שלמה לפניך. אז מה זה לחזור? לחזור הפשט הוא, לשוב. גם המצווה של תשובה, אנחנו יודעים שבתורה זה, ושבת עד השם אלוקיך, לשוב. מה זה לשוב? לשוב זה אומר שהייתי שם, ואני חוזר למקום שכבר הייתי בו. אז ניחא האדם שמתקן משהו פרטי, שהוא נפל, שהוא נכשל בו, אז באמת הוא שב, הוא חוזר למעלתו הראשונה. אבל אם מדברים על אנשים שמלכתחילה רחוקים, אולי כבר דורות של רחוקים, אז מה הכוונה שהוא חוזר, שהוא שב? מה זה לשוב? לאן? הפשט הוא, זה מה שכתוב שם. הוא שב למקום הטבעי, האמיתי של יהודי. יהודי המקום שלו, יש לשון, בספרים הקדושים מופיע בכמה לשונות, שיהודי מצד שורש נשמתו, מצד המהות שלו, לא שייך בו חטא כלל. באמת יהודי, המהות שלו זה חיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה המהות שלו, זה המקום שלו. אלא מה? ולכן לחזור זה לחזור לשם. הוא נפל משם. עכשיו, אם נשאל את עצמנו למה? הוא אומר, הרבה פעמים הסיבה היא, וזה כנראה הייתה הסיבה, זו הייתה הבעיה של הבחור הזה, שלו עוד הרבה כמוהו, בגלל שבתפיסה שלו, האם שלו, בחוכמה, בבינה שלו, בתפיסת עולם שלו, אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם ומוכיחים אותם ומראים כמה הם אמיתיים ואין אמת אחרת חוץ מהם, וזה גם נכון, אבל כל אותם מושגים בשבילו יש לו איזו תפיסה, איזו השגה בהם שהיא רחוקה לגמרי מהאמת. מה זה בשבילו אמונה? מה זה בשבילו תפילה? מה זה בשבילו קדושה? מה זה בשבילו כל המושגים הבסיסיים האלה שאנחנו כל כך מוגלים בהם, ובשבילנו זה הדבר האמיתי, זה מה שזה באמת. אבל הוא, מהמקום שהוא מגיע, יש לו איזו תפיסה ואיזו הבנה בהם שהם הפוך לגמרי, שהם רחוקים מאוד מהאמת, וזה מה שמאיים עליו ומפחיד אותו. אז הוא אומר, לא תיקח האם על הבנים, אל תחזיר אותו למקום שאתה רוצה, לפני שתוודא שתשלח את האם, שתעשה שם ניקיון, תנקה. תנקה את כל החוכמה, התבונה המוטעת שלו. תנסה להבין מה זה בשבילך, אמונה, מה זה בשבילך, להיות יהודי שומר מצוות, מה זה בשבילך המגבלות, מה זה בשבילך כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם ורואים בהם את הדבר, ובצדק, הכי, הכי שמח והכי נפלא והכי טוב שאפשר להעניק ליהודי. אבל איך זה נתפס אצלו? מה זה בשבילו? אחרי ששם ננקה, שלח את האם, ממילא את הבנים תיקח לך. ולא רק זה הוא אומר, ממילא גם לא נצטרך הרבה לעבוד. הוא אומר, זה כמו האם רובצת על האפרוחים או על הביצים. כל התפיסות המוטעות האלו, זה כאילו רובץ לו על הכתפיים, הוא רוצה לפרוס כנפיים, אפשר לראות עם ציפור, טסתי עם איזה יהודי בעל תשובה, שהוא בשביל הרישיון טייס שלו עושה מדי פעם טיסות, גם בארץ, אז הוא הזמין אותי להצטרף, מצפת מראש פינה לירושלים. אז מטוסים קטנים, אחרי שנוחתים, אחד פחות או יותר במקום שנתנו לנו, אמרו, בוא תעזור לי, קצת דוחפים את ה... זה מעניין, דוחפים את המטוס. מה עושים? יש טבעות מתחת הכנפיים, יש מין ווים כאלו שמחוברים לאדמה, קושרים את זה עם שרשרת, פשוט מאוד. אמרתי, וואו, מטוס עם כנפיים שיכול להמריא לגבעים, אבל אם יש משהו אפילו קטן שקושר את זה, זהו, הוא כבר לא מטוס, הוא לא יכול להמריא. אז יש לו את הפוטנציאל, אבל להמריא, כבר לא, הוא לא יכול להגיע לשום מקום. זאת אומרת, יש משהו שרובץ על הכנפיים האלו. יהודי רוצה לפרוס כנפיים, להגיע אל המקום הכי גבוה, אל השייכות שלו ולקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש משהו שרובץ על זה. והמשהו הזה, זה כל התפיסות המוטעות שמפריעות לו, שמעכבות אותו, שחוסמות אותו מלהתקרב. אז אל תעשה את הטעות הזו, שבוא עכשיו, הנה, אני אוכיח לך, אני אראה לך, שאין דרך אחרת, אין לה לברוח מזה. כך. תיכנס לפינה, ועכשיו, יש לך בחירה, תעשה. זה הכל נכון, אבל זה הדבר הכי נורא והכי קשה שאפשר לעשות לבן אדם. שהלכתי, שלח את האם. קודם כל בוא נדבר על מה זה בשבילך, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. ואז נמלא יהודי כבר מעצמו, יפרוס כנפיים, אני אומר, וואו. בדרך כלל גם לא צריך הרבה לדבר על זה.
מה פירוש מה זה בשבילך? ודבר איתו על...
אז למשל, אני אתן דוגמה.
להגיד שמה שהוא עשה עד עכשיו זה שטויות? להגיד לו את זה?
זה מתי לא, לא. אבל אני אומר עוד לפני זה. עוד לפני זה. כמו מספרים שפעם הגיע מישהו, איזה יהודי כופר. באמת, באמת אין כזה דבר. אבל תכף נראה. אבל הגיע לרבי מקוץ, כשהוא היה חריף ככה, ידוע. אז הוא רצה להתחיל איתו קצת. אז אמר לו, רבי, אני לא מאמין באלוקים. אז אמר לו, אל תגלה גם, אני לא. אז הוא אומר, רבי, מה פשוט, אני אספר את זה לחסידים, אתה מקבל משכורת בשביל זה. מילא אני. אז הוא אמר, לא, בוא אני אסביר לך. הקדוש ברוך הוא שאתה לא מאמין, גם אני לא מאמין. רק אני יודע שהוא משהו אחר לגמרי. עכשיו, בוא נדבר על זה. אז זה הפשוט. שהלכתי עם יהודי בשבילו שבת, ובעלי תשובה מספרים את זה הרבה מאוד, שבשבילה בהתחלה לפחות, עד שהם זוכים ומקבלים את הטעם ואת העונג ברוחניות, בשבת באמת בחיבור הפנימי הזה, עונג, תענוג של קדושה, זה דבר שלא פשוט לקבל אותו, לזכות לו. אבל כרגע בשבילו מה זה שבת? אתה בא ומוכיח לו שהתורה היא אמת וחיילים עכשיו לשמור שבת, ומי שמחלל שבת השם ירחם, וזאת האמת גם, נכון. אבל בשבילו השם ירחם, סגרת אותו בבית סוהר, לקחת לו את כל הדברים היחידים, שעוד איכשהו שברו לו את השגרה ונתנו לו קצת חיות, פה זה חברה, פה זה טבע, כל אחד מה שהוא אוהב, את המשפחתיות, וסגרת אותו שם, מה עשית לו? אז הוא יעשה את זה אם הוא אמיתי, נכון? הוא יקבל עול והוא יתמודד. אבל אני לא חושב שהנקודה היא בגלל שזה מחייב ויתור והוא לא רוצה לעשות. הוא מוכן לעשות הרבה ויתורים. אמרתי, הדוגמה של ניסויים, אני חושב שהיא דוגמה מצוינת לזה. בתנאי אחד, שהלב שלו באמת יהיה שם. לא שזה תנאי לקיום המצוות. יהודי צריך קבלת עול, נעשה ונשמע. אבל בתנאי שהתפיסה שלו, ומה זה, מה זה הולך להיות, נכון? זה ייקח זמן, זה דורש השקעה, זה דורש תרגול. אבל שידע, שיתאם לפחות, תאמור, הוא פתר השם. אדם שפעם אחת זוכה, ואני ברור שאנחנו רואים את זה הרבה בסמינרים ובכל מיני שהם בסגנון קצת שונה. אדם טועם באמת טעם של חוויה של שבת אמיתית, הוא כמעט מבטיח לעצמו, אני על החוויה הזו לא מוותרת, אני הולך לעשות אותה עם המשפחה כל שבת בעזרת השם. הבעיה היא אחרת. כשהם באים אחרי חודשיים, הוא אומר, זה לא פייר, זה לא מצליח לנו. אני מחפש את השבת שחוויתי, שטעמתי שם, איך עושים את זה אצלי בבית? טוב, זה, לומדים את זה. אבל לפחות בתפיסה הוא מבין שזה באמת הדבר הכי נפלא וטוב שיכול להיות. כשהוא זוכה וגם מבין שזה הדבר האמיתי, שזה כל יהודי צריך. הוא צריך באמת להרגיש את הביטחון שאני בדרך הנכונה. אבל הלב שלו שם, וזה העיקר, אז זה הדבר הכי נפלא. הוא פורס כנפיים, הוא באמת רוצה להיות שם. עכשיו, חוץ מזה, אני רוצה להקדים עוד הקדמה. יש פה שאלה עקרונית. האם אנחנו יותר מאמינים למראה עיניים שלנו ולשכל שלנו, או יותר לדברי חכמים, דברי חז"ל, דברי צדיקים. כמו מי שיודע, בספרים הקדושים כתוב, זה כתוב מאיגרת הרמב״ם, איגרת תימן, שהוא כתב שם לבני תימן, שאתה משיח שקר, ועוד הרבה הרבה הספרים הקדושים. שבאמת אין מציאות של יהודי שהוא לא מאמין בתוך תוכו, שהוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אין יהודי כופר. אתה לא מזמן אצלנו בשכונה קבוצה של מגיעים צעירים עם מכינות קדם צבאיות, זה לפני הצבא. מגיעים לטעום טעם של שבת. אז כל אחד יום שישי מציג את עצמו, אומר כמה מילים על עצמו, אז היה איזה בחור, אומר, אני אתאיסט דור רביעי, לא מאמין בכלום, באתי כי זה מסקרן אותי, כי הקבוצה באה, אבל אני לא, אני צופה מהצד. טוב, ברוך השם, כבר לא נבהל מזה, ואני גם לא מאמין לו. לא בגלל שהוא משקר אותי, הוא משקר את עצמו. זאת אומרת, ככה עכשיו הוא תופס את עצמו. במוצאי שבת, שכל אחד אומר כמה מילים, אז הוא קם, הוא אומר, אני רוצה לספר לכם חוויה. ואתם יודעים שבצבא אומרים שאין כופרים בשוחות. זאת אומרת, שנמצאים במערב, שמשמור הפגזים, או הכדורים שורקים מלמעלה, וכל רגע בן אדם מרגיש שהחיים שלו תלויים מנגד, אז שם אין אתאיסטים, כולם יודעים בדיוק את הכתובת, ויהודי פונה לקדוש ברוך הוא במילים שלו, באופן שהוא מכיר ויודע, זאת המציאות. אז הוא רוצה לספר, הוא סיפר איזה חוויה שהייתה לו. שפתאום, אולי אפילו מאיפה זה יצא, מהלב שלו נפתחה איזה שיחה עם השם, ופתאום הרגיש, הוא באמת מקשיב לו, ושהוא מדבר איתו. מה הפשט בזה? הפשט הוא שאם אנחנו באמת מאמינים מדברי חז"ל, שיהודי, נקודת האמונה נמצאת שם. רק השאלה כמה כיסויים והעלמות יש עליה. אבל אם זאת האמת, שזה נמצא שם, אני לא צריך להוכיח, אני לא צריך להכניס משהו שהוא חיצוני לאדם, עד רבה. כל המציאות הזו של אני אוכיח לך, אתה תראה שאתה טועה, אני אראה לך שאתה בשקר, מעבר לבעיה שהזכרתי קודם, שיש שם משהו שרובץ על זה ומפריע לזה, וזה בדרך כלל, אנחנו יודעים, בעלי המוסר מדברים הרבה מאוד על זה, שכשיש לאדם איזושהי נגיעה, משהו אפילו קטן, שמסופר לסבא מסלבודקה, שרצו שהוא אסף כספים לישיבה, אז אחד הפעמים הוא לא רצה לנסוע, אחד המקומות שהוא נסע שם, אמר, הוא בוחן את עצמו והוא מגלה שהפעם הוא לא רוצה לנסוע רק בשביל לטובת הישיבה, אלא כי הוא ראה שם איזה, לא זוכר מה, אולי מטריה יפה עם זה, ראש ככה. הוא רצה לקנות את זה, וזה עולה לו בראש עכשיו גם. אז כנראה שזה לא נקי, הוא רוצה לנסוע גם בשביל זה. זאת הנגיעה של האדם, ודאי שהיא מפריעה לו. אז אם אתה בא, ויש לו את הדברים שמפריעים לו, אתה מכריח אותו, הוא יהיה גם מספיק אמיתי, הוא יעשה את זה. ולא פתרת את השורש של הבעיה, אז מה עשינו? אז הכרחנו את הבן אדם לעשות נגד הלב שלו, נגד הרצון הפנימי שלו. ואז הוא נכנס למערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא מלכתחילה שהיא בעייתית.
איך שולחים את העין שלו?
בעיקר הנקודה זה, להגיד, אולי, בוא נבדוק, אולי אותו אלוקים שאתה לא מאמין בו, אותה שבת שאתה כל כך מאויה ממנה, אותו מודל של חיי משפחה שבתפיסה שלך, כי ככה סיפרו לך, וככה שמעת בתקשורת, וככה אני לא יודע מה, שנראה לך הדבר הכי נורא שיכול להיות, שהדבר הכי מתוק, הכי נפלא, הכי מאושר ושמח שיכול להיות, אז זה לא הרבה במילים, זה יותר פשוט לפגוש את זה. ואז אני אומר, וואו, כזה דבר אני רוצה. ואני אומר לכם שזה פשוט עובד, זה קודם כל. קודם כל זה עובד הרבה יותר, וזה גם חוסך הרבה הרבה קשיים בדרך. כשאדם פתאום רואה, אפילו משפחתיות, בא למשפחה להתארח.
מה הפירוש? להזמין אותו למקום? מה הפירוש?
פרקטית, אני לא יודע. כל אחד משהו מסוגל ויכול, אבל אני אומר ברעיון, כשבן אדם טועם ופוגש, טעמו, ראו. אני זוכר שפעם כשהייתי בערכים, אז הגיע פינקוס הצל. הוא הגיע לפגישת צוות ככה, שעשו לנו מדי פעם, כל מיני אנשים גדולים, שנתנו הכוונה. אז הוא אמר, באותם ימים, אז כשבאים לבתי מלון, היום זה כבר, צערנו, זה לא יעזור. אבל היה שם את כל המכשירים שסותמים את המוח ואת הזמן של בן אדם, ואין שום סיכוי שאם זה יעבוד, אז אנשים יבואו וישמעו את השיעורים, את ההרצאות. אז מה שהיו עושים, היו מתנים עם המלון שסוחרים איתו, זה בסוד שהמשתתפים לא כל כך ידעו, אבל אולי כן, אני לא יודע, שמנתקים את זה. יש אפשרות לנתק את כל המערכת הראשית. אז קודם כל, בחדר אין מה לעשות. זהו. אין שם כבר פיתויים. למטה יש דברים מעניינים, ויש גם אווירה יפה ונחמדה. אז עזרת השם, בן אדם יסתקרן, הוא יגיע. אז הוא הגיע לישיבה הצוות, אז הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם משהו. נסתום, אתם חושבים שכולכם חכמים ונבונים, ולמדתם את החומר טוב. אולי לא אתם, אבל כן. בסך הכל הדברים שאתם אומרים, אי אפשר לפרוח ולסתור אותם. ואתם באים ונותנים, צמים את זה ככה בצורה רירותה על השולחן, ואין לה לברוח. אז הנה, אז מי שאמיתי מחליט לעשות את מה שצריך, הוא חוזר גם בתשובה. ואני רוצה להגיד לכם, זה שקר, זה שקר, זה לא אמיתי. פשוט מה אני אסביר? לא זה מה שמקרב אנשים באמת. אף אחד לא רוצה שיוכיחו לו, שיתווכחו איתו, הווכחנות, כל ה... זה, כשאנחנו מוכיחים בצורה הזו משהו, אפילו הרבה יותר קטן מזה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה. האדם יש לו התנגדויות, יש לו... הוא מתכווץ, זה לא מה שמשנה אנשים. אלא מה? איך בכל זאת יש אנשים שמתקרבים? אני אסביר לכם. והבן אדם מגיע, עוצר את החיים הרגילים שלו, את המרוץ. קודם כל יש לו פתאום כמה ימים של יישוב דעת. אחרי זה הוא גם אוכל כשר. אז קצת, הניתמתם בום של הימי החולין, של כל שגרת החיים, קצת מתנקה. אפילו הכמה ימים האלו. דבר נוסף, המוח שלו לא כל הזמן... בתוך כל המכשירים והמסכים האלו. המסכים שמבדילים בינו לבין הקדוש ברוך הוא קצת נעלמים. וגם, והוא אומר, זה בעיקר. הרי בסך הכל, נכון, אתם משתדלים לא מדי הרבה, שזה לא ישמע מי יודע מה מטיף, או... אבל מזכירים גם דברי תורה, נכון? בתוך ההרצאות. חז"ל הבטיחו לנו שהמאור שבתורה מחזירם למוטב. אז זה מה שמחזיר אותם. הדברי תורה שאתם מכניסים שם גם בלי שאתם רוצים, זה מה שבאמת מקרב. שמה אני אומר לכם את כל זה? שתפסיקו, אני אגיד את המילים שהוא אמר, תפסיקו לבלבל את המוח כל כך הרבה, תדברו דברי תורה, תאמינו באמת בכוח שעמד. אלא אנחנו לא באמת מאמינים בזה. אז הבעיה שלנו, מי צריך לחזור בתשובה? ככה צעק שם. אני זוכר את זה, כי זה היה בצוות. אתה מאמין בדברי חז"ל, שהמאור שבתורה מחזירם למוטב? אז תדבר. הוא אמר שם, אמר, אל תדבר על, הוכיח את, תדבר את, תגיד את הדברי תורה. חוץ מזה, אל תדבר אל, תדבר עם, פגוש את הבן אדם, תבין מה הקושי שלו, איפה החסימות שלו, איפה ההפרוחים, איפה, מה רובץ על הכנפיים שלו, ואז ממילא כבר, כל החסימות האלו השתחררו, ממילא הוא כבר יפרוס כנפיים ויגיע אל האמונה ולקדוש ברוך הוא. אז זה נקודה אחת. אז מה שאני לוקח מזה גם, שאם באמת אנחנו מאמינים לדברי חז"ל, מאמינים לצדיקים, שיהודי מצד עצמו, אז נקודת האמונה היא נמצאת בלב שלו. האהבה והעירה זה נמצא ממש בהרבה מהספרים הקדושים. אלא מה, יש העלמות, יש כיסויים, יש דברים שמחסים את זה. אז הכיוון לא צריך להיות להכניס משהו מבחוץ, להוכיח משהו שהוא חיצוני, אלא לעורר את הנקודה הפנימית. עכשיו, וזה מוסבר שם גם בליקוטי הלכות. הוא אומר, אין דבר שיותר מכווץ את הבן אדם וסוגר ונועל את הנקודה הפנימית שנמצאת שם ורוצה להתגלות, יותר מאשר התנועה הזו של מה שהוא הרגיש שם. אז אני מתכווץ, אני אגן על עצמי ועל האמיתות שלי ועל הצורת חיים שלי ואני לא רוצה. זה כואב לי גם. הדרך היחידה זה הפוך. תעזור לו לפתוח את הלב. לעורר את הנקודה הפנימית הזו שנמצאת שם. להוריד את כל הדברים שמפחידים אותו מלגלות אותה. את כל המסכים האלו, את כל הדברים שרובצים על זה. אז ממילא הוא לא יצטרך, איך בן אדם יודע, הפילוסופים, בתסבוכים שלהם, התעסקו עם השאלה הזו, איך בן אדם יודע שהוא קיים? זה היה כל מיני נוסחאות. אנחנו יודעים שזה הכל שטויות והבלים. מה זאת אומרת? יש דברים שבן אדם מחובר לזה מעצמו, פנימי, הוא לא צריך הוכחה חיצונית. הוכחה חיצונית צריך למשהו שהוא חיצוני. דבר שהוא פנימי, אז אם בן אדם בריא, והחושים שלו בריאים, אז בחוויה, בתפיסת העולם שלו, הפנימית, הוא מרגיש את זה. איך בן אדם מחובר לקודש ברוך הוא? כי הוא מחובר, כי הוא באמת מחובר, כי יהודים מחובר לקודש ברוך הוא. אלא מה יש יהודים שלא מרגישים את זה? התשובה היא בגלל שזה קבור שם עמוק מתחת כל מיני ערימות של דברים, שאותם צריך לפנות קצת. אז הכיוון צריך להיות הפוך, לעזור לו לפנות קצת את מה שמחסה ומעלים את הנקודה הפנימית הזו, ולעזור לו לגלות אותה. וכשהוא ידע את זה, הוא לא צריך שום הוכחה, הוא יודע את זה. אנחנו רואים את זה, רואים שיהודי פתאום, זה יכול להיות מאיזה חוויה כמו שתיארתי, מאיזה שבת או מאיזה משפחה שהוא ביקר ופתאום פתחה לו את הלב ופתאום מבפנים, מתעורר אצלו. זה יכול להיות גם מאיזה שקיעה, מאיזה נפלאות הבריאה שהוא ראה והלב שלו נפתח, ויהודים מספרים את זה בלי סוף, אנחנו יהודים. פתאום, אם הצעירים פוגש את זה בלי סוף. שבתי מול השקיעה המדהימה ופתאום, לא יודע מה, אבל הרגשתי ש... הרגשתי אותו, הרגשתי שאני רק רוצה... אני מדבר איתו, הנה, הוא איתי, אני רק רוצה קשר איתו, אני לא יודע איך, באתי לפה ללמוד איך. איך זה, מה? בסדר, שקיעה, גם אנחנו ראינו כמה שקיעות בחיים שלנו. האמת שהחזון איש כותב את זה בתחילת אמונה ביטחון, שהאמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. זה לא איזו הוכחה של סמינרים שעכשיו צריך להיות מי יודע מה, לא יודע, זה מרצה אקדמאי כדי להוכיח אותם. זה נטייה דקה מעדינות הנפש, זה נמצא בתוך האדם פנימה, רק שזה מאוד מאוד עדין, וזה צליל דק ועדין שצריך אוזניים רגישות בשביל לשמוע אותו. והחזוני שומר, שמאדם יש שעתו שעת השקט, כולם מכירים את זה, חופשי מתאבון רעבני, תאבני, נכון? חופשי מרעבון תאבני, אז עיניו קלות לפתרון החידה הזו, פתאום מתחיל להתבונן בעולם בעיניים של מישהו שבאמת מחפש, כמו שאברהם אבינו, מי ברא אלה? מה זה הדבר הנפלא הזה? מה זה הדבר העצום הזה? רק בשביל זה צריך את השעת שקט, את היישוב דעת, את פתיחת הלב, שזה בדרך כלל מה שחוסם, ובשגרת החיים גם לא מאפשר את לנקודה הזו להתגלות. אבל הנחת היסוד, הנחת הבסיס, א', שיהודי וחטא, זה שני הפכים, והאמונה, השני שהאמונה נמצאת עמוק עמוק בלב שלו, ורק צריך לעזור לה להתגלות. לעזור להתגלות זה בדיוק, אנחנו נגיד את זה במילים, באנרג'י, זה בדיוק הפוך מהווכחנות. כי זה הדבר שרק מכווץ ומפחיד ומאיים וקובר את הנקודה הזו עוד יותר. אז כשאתה עוזר לבן אדם באמת, זה יכול להיות סתם דרך. עכשיו יש, קודם כל, נגיד עוד איזה, כתוב בבעל שם תורה, התורה, אומר דבר נפלא. בבנייה של המשכן, גם בציווי, בפרשיות של הציווי, וגם בפרשיות של הבנייה. זה חוזר פעמיים בתורה. אז המילה שמופיעה שם אולי עשרות פעמים, הכי הרבה אני חושב, זה המילה קרש, 20 קרש, 10 קרשים, אורך הקרש, רוחב הקרש, שני אדנים תחת הקרש, מלא קרשים, קרשים. כי זה הבסיס של המשכן. הקרשים זה המעמיד, זה השלד של המשכן. עכשיו, יודעים שהמשכן זה מקום השראת השכינה, וזה, ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, המטרה היא שבלבבים משכן אבנה, כן, שבלב שלנו יהיה את המקום השראה של השכינה, שנרגיש את הנוכחות של הקודש ברוך הוא, את השכינה שלו. אז אומר הבעל שם טוב שם, שקרש זה גם אותיות קשר, וההפך מזה זה שקר. נשאלת השאלה, מה הקשר? למה קרש וקשר זה אותו עניין? ומה השקר קשור לפה? למה זה ההפך מקשר? שההפך משקר זה אמת. זה ההפך מדבר שהוא קשור, זה דבר שהוא לא קשור. מה התורה רוצה פה? הפשט הוא שבעצם, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זה ייתנו כל העבר לפקודים מחצית השקל, כל עם ישראל צריכים לקחת חלק בבניית המשכן, ואם אחד לא יביא, אז משהו פה חסר בהשראת השכינה השלמה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. משה רבנו כתוב שהוא מתקשה, עד שהקדוש ברוך הוא מראה מטבע שלש, ראיתי שכתוב בספרים, הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא, מה הוא מתקשה? מילא עשיית המנורה, צריך לעשות איזה מקשה, מכיכר זהב, זה באמת מסובך, קידוש החודש. מטבע, מה? מחצית השקל. לא, למה אי אפשר לוותר על כל יהודי? למה יהודי, הפחות שבפחותים לא יביא את המחצית שקל שלו, אז חסר בהשראת השכינה? אי אפשר לבנות משכן בלעדיו? איך זה שהצדיק הכי גדול והרשע הכי גדול לצורך העניין הזה, הם שווים? הוא לא מבין את זה. אפילו מראה שרבינו. הקדוש ברוך הוא מראה לו מטבע שלש. זאת אומרת, בלב של כל יהודי בפנים, מתחת לכל הכיסויים, שם יש את האש הזו שבוערת. ועל זה אי אפשר לבד. אין השראת שכינה שלמה בעם ישראל, בלי שכל יהודי, את החלק שלו בהשראת השכינה, זה הרי מציאות של יהודי. יהודי זה עוד אופן של גילוי של השראת השכינה, זה נשמה יהודית. נשמה יהודית זה עוד גילוי של השראת שכינה בעם ישראל, שכל אחד זוכה ומאיר את השראת השכינה שצריכה להתגלות דרכו, אז השראת השכינה שלמה. ואם אחד חסר, אז אין השראת שכינה שלמה בעם ישראל. אז ממילא אומר, וזה עכשיו, מה עשו עם זה? לפחות עם חלק מזה עשו את האדנים, הבסיס של הקרשים. זה העמיד את המשכן. אותה התפיסה של כל יהודי שצריך את הגילוי שלו בהשראת השכינה. מה בעל שם טוב? וזה הקרשים, הקרשים, הקרשים. זה המימד, זה השלדה, זה הגוף של המשכן, של השראת השכינה. ומה הלימוד הגדול שהתורה מלמדת אותנו פה? שקרש זה קשר. וזאת האמת, וההפך מזה זה שקר. דהיינו, האמת זה שכל יהודי באשר הוא קשור לקדוש ברוך. וכל מה שנראה לנו ההפך מזה זה שקר. גם על אחרים וגם על עצמנו לפעמים. אז זה לא אמת, זה שקר. האמת זה שיהודי הוא קשור מצד עצם המהות שלו. עכשיו צריך לגלות את זה, צריך לעזור, לחשוף את זה. והראיה זה הקרשים של המשכן, האדנים, החלק הזה של כל יהודי בהשראת השכינה, בבניית המשכן, שבלעדיו השראת השכינה היא לא שלמה. אז זאת האמת הזו. האמת הזו שיהודי הוא קשור לקדוש ברוך הוא מעצם מהותו, מעצם טבעו, וצריך לעזור לו לגלות את זה. זה בשני הדרכים שדיברנו עליהם. עכשיו, יש עוד דרך שהיא אולי העיקרית, שבאמת שפה ראוי קצת להרחיב, שאלה כמה, טוב. אני זוכר שפעם חזרתי, התחילנו לעשות ליל הסדר בהודו, צפון הודו, במקום שהוא עכשיו בירת היוגה הבינלאומית, הרבה הרבה מגיעים שם ולומדים את כל התורה הרוחנית הזו. הרוב שם כמובן יהודים, המספר שלהם ביחס ל... זה פשוט פלא פלאים, כמה שנשמה יהודית מחפשת. אז פעם אמרו לי שיש קורס למתחילים. אז את זה כבר מלמדים, לא הגורים הגדולים המקומיים, אלא מי שכבר השתלם, שכבר למד איזושהי תקופה. אז אמרו לי שכל המורים, חוץ מאיזו מורה אחת, הם ישראלים. ואז פגשתי את אותה המורה, הסתבר שהיא יהודיה מקנדה. 100% יהודים. המקומיים שם חושבים שיש מיליארדים של יהודים, עשרות מיליארדים, לא יודע כמה, כי ניקח את הצרפתים, הבלגים, הקנדים שיש שם ביחס לה, אבל אנחנו יודעים שזה באמת החיפוש של ה... איך שלא יהיה, אז חזרתי אחרי זה ברכבת, כיוון עיר הבירה שם דלי, כדי לטוס חזרה לארץ. תיישב יהודי, זה אדם, ואני רק ככה אדם מכובד, נסיעה ארוכה של 8 שעות אולי, אחרי זה הסתבר שהוא פילוסוף של זה שלהם, כתב ספרים, ככה, אז... טוב, יש לו הזדמנות לדבר עם פתאום פנים אל פנים, מאוד מכבדים, מאוד סקרנים גם. אז הוא אמר לי, אני רוצה שתגיד לי במשפט אחד, מה היהדות שואפת, לאן היא רוצה להוביל את האדם. מה מבחינת היהדות? זה אדם אידיאלי. אז אנחנו יודעים שלהגיד שיעורים של שעתיים, לפעמים הרבה יותר קל מאשר להגיד את זה במשפט אחד. אז הוא רוצה משפט אחד. טיפס, באמת, מה אתם אומרים? אז באמת פתאום קפצתי ככה כמה ימים קודם עכשיו שראיתי.
באיזה שפה הוא דיבר?
באנגלית. באנגלית. האנגלית שלי לא כזאת טובה האמת, אבל היה שם עוד בחור ישראלי שהוא קורא לעצמו נזיר בודהיסטי. 20 שנה אולי יושב שם. אבל מצד שני מאוד מאוד עזר לנו שם. גם הרי ככה שמה יהודית, זה אפשר לספר על זה סיפורים, כולנו יודעים. פעם הייתי בסמינר ערכים ונזכרתי מן סיפור. הייתה שמה איזו אישה מבוגרת. ככה, גם. נשמה מורכבת כזו, שהיה לה מצד אחד, תעניינה ושאלה והתווכחה, ומי שמתווכח זה אומר שזה נוגע לו באיזושהי נקודה, ומצד שני התנגדויות, וככה באיזשהו שלב, לקראת סוף הסמינר, אני חושב שזה היה בשבת, עם האווירה של שבת וכולי, אמרה בו, אני רוצה לספר לך משהו. עד הלמה, כנראה, קלטה שאני אוהב את הסיפור הזה. אז היא אמרה, רוצה לספר לך איך הגעתי לפה. שבת, לפחות 70, אני חושב. אז היא מספרת שאבא שלה היה ניצול שואה, והוא עבר, השם מרחם, את כל מדורי הגיהנום, ואי אפשר חלילה לדון ולשפוט אנשים כאלו בכלל. אמרו, אנשים גדולים. אבל, ואז כשהוא הגיע לארץ, הוא היה בחיפה, היא אומרת שהוא היה פתח את החנות הראשונה שם למכור השם מרחם נבילות וטריפות. ממש יהודי ככה, עם הרבה הרבה כעס, עם מרירות. אבל, היא אומרת, הוא היה חסיד מוז'יץ במקור, מפולין. היא אומרת, שום יהדות היה בבית שלנו, ממש באנטי, בשיטה. אבל ליל שבת, אבוי למי שלא היה מגיע מהילדים, לשולחן השבת. קידוש הוא לא הסכים לעשות בשום אופן, שום דבר אחר. אבל הוא היה מחייב אותנו לשבת יד השולחן, הוא היה שר ניגוני מוז'יץ. נחל הנגינה במוז'יץ זה דבר... והוא היה יושב ושר את השירי שבת האלו, ובוכה, 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 ככה אולי שעה, טקס כל ליל שבת, כל שישי בערב, כמו שהם קוראים לזה. ואני בתור ילדה ישבתי שם, זה היה באמת מחזה רגש, מיוחד, אבל אמרתי, מה הסיפור שלו? אמרתי של עולם. הרי על יהדות הוא לא רוצה לשמוע, הוא נלחם כדי למכור נבילות וטריפות. אז מה? כל כך חשוב. לא היה שייך בכלל לוותר על זה. אוי ואבוי מי שלא היה מגיע. שמעת, אני תמיד ידעתי שאני צריכה יום אחד לבדוק את הסיפור הזה לעומק. עכשיו אני בפנסיה, אז הגעתי. עכשיו, איך אפשר להבין כזה דבר? יש כאלו הרבה מאוד סיפורים בכל מיני גוונים, אבל שנשמה יהודית באמת, מה זה אם לא משהו שרובץ על הכנפיים? כל מיני כעסים וקושיות וכל... אני כבר לא מדבר על זה ש... טוב, זה באמת נתון לוויכוח, אבל לפחות ב... בספרי חסידות יש הרבה מאוד על זה ש... שלא להתעסק, אפילו עם דברים שכתבו ראשונים, עם כל, לא לבוא בטוען וניתן עם כפירות, עם כל הספרי חקירות, כתוב בלכותי מורן, בשיחות הרן. אנחנו נאמר שגם מורה, והרבה כתבו את זה, עם פרקים ברבינו בחי, או מורה נבוכים של הרמב״ם, כל מיני ש... בשבילנו לפחות זה לא שייך, כי מי שנוגע שם אפילו בשאלות האלו, או מי שעושה את זה בשביל דמה שתשיב, יש סיכוי חס ושלום שהוא בעצמו ייפגע מזה, וזה לבוא בטוען וניתן עם הכפירות האלו. זה עוד עניין, זה עוד נושא, שבכלל כל ההתעסקות הזו מלכתחילה היא דורשת בירור ולא פשוט בכלל להתעסק עם זה. גם המציאות היא מוכיחה ש...
אני לא מבין, מה זה טוען וניתן, מה זה?
להתעסק עם שאלות של כפירה, גם כדי לפרוח ולסתור אותם, וגם לשמוע וגם לדבר על זה, בכלל, להעלות כל מיני סברות, שאנחנו יודעים שהן כפירות, שהן אפיקורסות. גם אם המטרה שלנו בסופו של דבר להוכיח שהן שקר, שהן לא אמיתיות, אבל זה לתת לזה מקום. וזה לא פשוט. לפחות לפי הגישה הזו, זה ממש אסור בתכלית האיסור לגעת בזה, אסור להתעסק, אסור להתקרב לזה. גם אם המטרה היא בשביל שנדע איך לענות לעצמנו ולאחרים. עכשיו, גם לא צריך את זה מהסיבה שהזכרתי, כי באמת, באמת, אותו קדוש ברוך הוא שכופרים בו, אנחנו באמת לא רוצים להתעסק איתו. ואותה נקודה אמיתית שנמצאת ונמצאת בלב, אז היא לא צריכה מדי הרבה, היא צריכה פשוט שיעזרו לבן אדם לגלות ולחשוף אותה, וגם לעזור לו להבין שמה שחוסם אותו, זה כל מיני תפיסות שהן מוטעות, שהן לא הדבר האמיתי. אז לכן, אז להתמודד עם השקר הזה, נגיד לכם עוד דבר. אני נכנס פה ככה שלא לא לפי הסדר, אבל בסוגריים. ברוך השם, מאז שקצת עשינו שינוי, אז אני חושב שפגשתי, אני לא יודע כמה, אבל אלפים רבים של חבר'ה צעירים, גם כאלה שמגדירים את עצמם, כמו שאמרתי, אתאיסטים וכופרים, ואנשים בעלי שכל ואינטליגנטים, לא פחות מאשר האלו שהייתי פוגש קודם. עכשיו, לפני זה, באופן טבעי, אם זה נושא השיחה, אם זה התדר, מה שנקרא, אז הכל זה סביב הוויכוחים, הליבון של הסוגיות האלו, נקרא לזה ויכוחים, נהיה דינים. אבל כן, אני מאז לא פגשתי יהודי אחד שביקש הוכחה לזה שהקדוש ברוך הוא נמצא. לא פגשתי. ואני אגיד לכם עוד יותר, באותם מקומות שהזכרתי, בבתים היהודיים, חלק מהתוכנית, חלק מהלוח זמנים, שפעם בשבוע לפחות, יוצאים ביחד כקבוצה, יוצאים למפגש עם ירמה קדוש ברוך הוא, לשיחה איתו, מלמדים איך עושים את זה, איך פונים, איך ככה פותחים את הלב לנסות להקשיב חזרה כביכול למה שהוא עונה לנו וכולי. עוד לא קם בן אדם אחד להגיד, סליחה, לא, זה לא בשבילי, מה אתם מדבר? דבר עם מי? אני לא, לא מאמין בו. לא פגשתי עוד אחד, יכול להיות שהם היו נימוסיים ואמרו את זה והם חשבו כך, אבל לא נראה לי שזו הסיבה. הסיבה היא כי יש כביש עוקף שכל, כי יש מקום שמגיע ישר ללב ובלב האמונה נמצאת שם. ואיפה אני יודע את זה? חוץ מבמציאות, שזאת המציאות, אלא כי אני מאמין לחזל. אני יודע שחזל אמרו שיהודי בתוך תוכו יש לו נקודה של אמונה והיא נמצאת בלב שלו, אז הדרך היחידה והכי, לא יודע היחידה, הדרך הכי יעילה לעורר את נקודת האמונה זה להגיע ללב. ולנקות שם את מה שמפריע לה להתגלות. זו תנועה הפוכה לגמרי מאשר מהחוץ אל הפנים. זה מהפנים אל החוץ. אבל זהו, אז בוא נחזור לסיפור.
טכנית, איך עושים את כל הניקיון הזה? איך שולחים את האם? קצת אפשר להרחיב על זה?
אז קודם כל, אפשר לדבר על דברים שמה זה בשבילך ברשימה הזו, וזה גם אפשר לעשות בתוך, אני חושב שאני פוגש הרבה בחורי ישיבה. שצערנו היום ההתמודדות בתוך יחלי הישיבות היא גם לא פשוטה, בגלל כל הניסיונות, אבל גם אני חושב בגלל הדברים האלו. כי יש הרבה תפיסות והרבה מושגים שהם בטעות נכנסו פנימה לתוך בית המדרש, ושזה לא נכון. אני אלך אל השורש, אל הבסיס, זה נושא לשיחה בפני עצמו, אני חושב. צריך לדבר על זה בזהירות ובעדינות, אבל איך אתה תופס, אמרתי פעם לבחורים, לא מה אתה חושב על הקדוש ברוך הוא, ולא מה, אתה, לא מה הוא חושב עליך, כי זה אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים תוך מה שגילו לנו, אלא מה אתה חושב שהוא חושב עליך. אתה יכול להגיד לי? בדרך כלל התשובה לשאלה הזו, אם הם אמיתיים ולא נימוסיים, היא לא נחמדה. שואל חבר'ה צעירים, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא חושב עליך? הוא גם יוכיח לך, מה זאת אומרת? אני הרי מכיר את עצמי. אתה יודע מה הוא חושב עליי? או לפחות מה אני חושב שהוא חושב עליי? אתה לא באמת רוצה לשמוע, נכון? ואז אתה בא ואומר לו, הנה, זה משהו שרובץ על המוח ועל הלב, ולא מאפשר באמת להיות מחובר בלב שלך לקדוש ברוך הוא. ראיתי השבוע בספר הזה, ספר נפלא, גיליתי אותו, אני חושב שהוא מפה, מהבסמדר שזה יצא. לא?
כן. ספר זה?
שערי האהבה. לא קשור ל...
יום מחבר.
לא יודע למה, והיה נראה לי שזה קשור לתוי רואי. זה מתאים. לא יודע, לא כתוב. כן? הוא מביא מהרב קיבייגר. הוא אומר שאיך מקיימים את המצווה של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבוב, בכל נפש, בכל מועדי חוב, שחזל אמרו שזה כולל את כל המצבים והאופנים של החיים של האדם. כן, אנחנו יודעים. אז הוא אומר, לכן חזל תקנו לנו בסדר הברכות לפני קריאת שמע את הברכה של אהבה רבה ואהבת עולם. למה? כדי שנוכל אחרי זה לקיים את זה. למה? הוא אומר, אם האדם יגיד כל בוקר וערב, לפני שהוא קורא קריאת שמע, לפני שהוא קורא על החיוב שלו לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כל הלב וכל נפש וכל מאוד, יגיד ויתבונן במה שהוא אומר, אהבה רבה אהבתנו, אהבת עולם אהבתנו. כתוב בעל שם טוב גם, אומר שעריכת הגלות לפני שלא מעריכים באב או רבו ואב הסלו. ואלה, מה? בשביל זה אנחנו סובלים כל כך. זה הפשט. הפשט הוא שאם האדם באמת, גלות הדעת, גלות הנפש, האדם התבונן בזה. חז"ל תקנו לנו את זה במטבע של ברכות, אז זאת אמת. כמו שכשהם אמרו, אלוקי נשמה שנתת בי טהוריי, זה לא משנה מה האדם עשה אתמול בלילה, אבל בבוקר הוא קם ואומר את זה, כך חז"ל תקנו לו. הם לא הכניסו לנו שקר בפה, כי זאת האמת. יש את המקום שבפנים, שהוא שמור, שגם כל חטא שם ירחם לא יפגום את הנקודה הטהורה הזו. אז הם אמרו לנו, אהבה רבה, אהבת עולם. פשט הוא שיש אהבה נצחית והיא עצומה וגדולה. חמלה גדולה ויתרה, כל מה שחז"ל תקנו לנו. אז אם האדם פתאום פותח את הלב, מתבונן בגודל האהבה של הקדוש ברוך הוא שאוהב אותו, גם דרך כל ה... גם דרך מה שחז"ל מלמדים אותנו, על האמת הגדולה הזו, שאצל הקדוש ברוך הוא אהבה היא בלתי מותנית, וגם מתוך החסדים והשפע וכל ה... מה שאומרים, היהודי פותח עיניים בבוקר, מועד היה אני לפניך, השם מלך חי וכיום, שחזרת אבי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אז הפשט הפשוט, רבה האמונה שלי בך. אבל עוד פשט, שאומר, אמונה של עולם, רבה האמונה שלך בי. אתה עוד לא הייתי אשת, אתה עוד נותן בי אמון. מאיפה אני יודע? פתחתי עיניים הבוקר. סימן שאתה עוד מצפה, אתה מאמין שאני, בעזרת השם, עוד יעשה את מה שאני צריך. אז אם אדם ככה פותח עיניים, ככה ניגש לקריאת שמה, אהבה רבה, אהבת עולם, רבה אמונתך. אתה הקדוש. אז הוא יכול שלא לפתוח את הלב לאהבת עושה השם אלוהיך, כך אומר רבי עקיבא איגר. אז לכן הסמיכו לנו את הברכה הזו. עכשיו, זו דוגמה פשוטה. שאתה יושב עם חבר'ה צעירים ולאו דווקא, או לא משנה, כל אחד ומה שרובץ עליו. אני חושב שבתוך הציבור שלנו, אולי זה נקודה, אני לפחות נתקל בה הרבה מאוד. איך הקשר עם הקדוש ברוך הוא נתפס, איך כל המערכת יחסים הזו נתפסת. זה נתפס כמו איזה משהו מאיים, מפחיד, הוא מחכה לי בפינה, והוא גם צודק, כי אני לא בסדר. אתה פתאום מסביר לו שזה לא עובד ככה, נכון? יש מערכת של שכר ועונש בעולם הבחירה, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את האדם לייעודו ותכליתו, והוא לא לוותר עליו, אז הוא גם יחזיר אותו לתלם, אבל לא שם עיקר הסיפור. בעולם הידיעה יש את המקום הפנימי הזה שאפור, זה אהבת אב ובן, שהיא אהבה נצחית, וגם בלתי תלויה, נכון? יש מקום שלא פוגם אותה, ועד רבה, מתוך הקשר הזה, מתוך המקום הזה, אז זה מערכת יחסים אחרת לגמרי. סתם, זו דוגמה. כל נקודה כזו צריך לברר עם האדם. זה אגב שיטה בכלל, לא נרחיב. בטיפול עם אנשים, אנשים באים, יש לו בעיות, חרדות מפחדים, בעיות בזוגיות. הרי יש פה איזה משהו בתפיסה שלו, שנחרט אצלו באיזשהו שלב בחיים, בגלל חוויות, או איזה דפוס, או איזה משהו, איזה מודל שהוא ראה, שזה, הוא אפילו לא יודע להגיד את זה במילים, אבל זה יושב שם. ועל זה הוא בנה עכשיו את כל מערכת היחסים שלו עם אשתו. ופתאום אתה אומר, רגע, בוא נדבר על זה. מה זה בשבילך? פתאום האדם בעצמו מגלה שיש פה איזו תפיסת עולם שהיא לא נכונה, היא לא אמיתית. והיא רובצת, היא תוקעת, היא חוסמת אותו. ופתאום כשהוא קצת מנקה את זה, הוא אומר, חייתי בטעות, זה לא נכון, התפיסה הזו. אז פתאום, וואו, זה פשוט משחרר ומנקה, זה התיקון. זה מנקה את כל הקיצור. זה... אבל אז, בואו נחזור לסיפור. כמה יש לנו?
אני מתנצל, אני צריך לצאת.
אז הוא אמר לי, תגיד לי במשפט אחד, מה היהדות שואפת מבן אדם? אז נזכרתי בהשגחה פרטית, בפרק למד ב' של ספר התניא, לב התניא, שמוביל שם את הסיפור, הגמרא מספרת על הלל ושמאי. שהיו כמה שרצו להתגייר, להתכנס תחת כנפי השכינה, כל אחד עם השיגונות שלו. אחד מהם היה שהוא רצה, כולם מכירים את זה, רצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. שמאי דחף אותו, דחה אותו באמת הבניין שבידו, מידת הדין, קו היושר, קו הדין. לא, אין אצלו מקום לשטויות האלו. והילל אמר לו, ואהבת לך, זה רבי עקיבא, בית דעה לא חסני, לחברך לו תעביד, זה כל התורה, כולה ידח פירוש של זיל גמור. אומר שמה, זה הצד השני של אותה מטבע של ואהבת לך, כמו מיכו, שזה הכלל גדול בתורה. זה בעצם הכותרת לכל התורה כולה. כל השאר זה פירוש, לך תלמד. ואז כשהוא באמת הפך להיות גר צדק, נכנס תחת כנפי השכינה, כתוב בגמרא שהם נפגשו, אמרו, על ותנותו של הלל, הכניסה אותנו תחת כנפי השכינה. אז זה פשוט, שחס ושלום מלומר, נכון שהלל מידתו הייתה מידת החסד, אבל הוא לא אמר דבר שהוא לא אמיתי, חס ושלום. אין אהבה אמינה כזה, ולא רק זה, הוא הלך ולמד את הפירוש, והוא ראה שזה באמת מפרש את כל התורה. הוא לא אמר מה, הוא עבד עליי. לא, הוא באמת נהיה יהודי קשר. אז זאת האמת, שזה הכותרת לכל התורה כולה. שאלת השאלה, איך יכול להיות? מילא לחלקים שבין אדם לחברו, אנחנו עוד מבינים. לחלק שבין אדם למקום, מה זה קשור? אז הוא אומר שם הדבר נפלא. אומר, אם נשאל את השאלה הזו, מה בעצם? אני אומר את זה במילים שלי, אבל זה נמצא שם, אפשר לראות את זה. מה רוצים מאיתנו? לאן זה מוביל כל זה? אז הוא אומר, באדם יש שני חלקים. יש את החלק, כל זה הנפש האלוקית, הנפש הבהמית, הנשמה והגוף, איך שנקרא לזה. יש את החלק האלוקי, שהוא בעצם המהות של האדם באמת. האני האמיתי של האדם, זה החלק אלוהי כממעל שלו. ממש, זה החיבור, זה האור אינסוף שמתגלה דרך האדם. זה באמת המהות של כל יהודי. זה האדם באמת. זה נמצא בעולם המעשה, בלבושים, בכיסויים, באופן שזה יכול לצאת אל הפועל, בעולם העשייה, זה נמצא בתוך גוף וכו' וכו'. אז זה הכל לבושים, אנחנו יודעים שזה לא הדבר בעצמו. עכשיו, זה התפיסה של האדם את עצמו ואת כל יהודי שסביבו, זאת האמת, וככה אנחנו צריכים באמת לראות את זה. וזה התקלקל, אנחנו יודעים, כתוב בנפש החיים, בעוד מקומות, בחטא עץ הדעת, שהדעת טוב הרע, הרע כביכול הפך להיות חלק מתוך האדם, בתפיסה שלו, למרות שזה לא אמיתי, כי הוא חיצוני, האדם מצד עצמו הוא בעצם טוב, כי הוא ממקור הטוב, הוא שייך שיהיה אצלו, שיהיה אצלו רע. אבל בתפיסה שלנו את עצמנו, אז בתפיסה שלנו את האדם, אז כל הבלגן זה אני, גם החלקים לא מתוקנים. זה נכון, אבל זה לא נכון, כי זה הכל באיזשהו מעגל שהוא יותר חיצוני, אבל בפנימיות, המהות, השורש של האדם, זה החלק אלוק הממעל שלו. עכשיו, אז כל התורה והמצוות זה בסופו של דבר להוביל את האדם לנקודה הזו, שהוא יחזור, דיברנו על לחזור, על השוב, לאיפה? למקום הפנימי הזה, שאני שווה חלק אלוק הממעל, אני שווה תכלית הטוב, אני זה הנשמה שלי, אני זה החלק אלוק הממעל שלי, אני זה הטוב השלם שנמצא בתוכי. כל השאר זה העבודה שיש לי לעשות כאן בעולם המעשה, זה כל האתגרים וההתמודדויות, אבל זה לא אני. עכשיו, זה כל התורה כולה, ושם הכל מוביל. שבתפיסה של האדם, באמת הוא יבין שהוא זה הנשמה שהיא חלק אלוק, זה החיבור שלו עם הקדוש ברוך. עכשיו, איך אני אדע אם אני בכלל בכיוון? כמה דרך עשיתי? מה המבחן? אז פה חזל, פה, זה מה שהילל אמר, אמר לו, תראה, כל התורה כולה אמורה להוביל את הבן אדם לנקודה הזו, שהוא באמת בתפיסה שלו וגם בחוויה שלו, יחזור אל המקום הפנימי הזה שאני, זה הנשמה שלי, אני זה האור אינסוף שמתגלה דרכי. אבל ברגע שאני לא מצליח להרגיש את זה גם על הזולת, על היהודי שמסביבי, זה אומר שאני רחוק מהמקום הזה עצמי. כי זה חוק, למה זה חוק כלים שלובים. כן, לוקחים שתי צינורות, או צינור שהוא מחולק ככה בצורה הזו. אני מלא פה מים, זה יגיע בגובה, באותו גובה שמילאתי בצד הזה, זה יגיע בצד השני. אם אני באמת מחובר אל המקום הפנימי הזה, שהוא קשור לעץ החיים, לא לעץ הדעת טוב ורע, לא למקום של ה... שהוא מעבר לכל הכיסויים, מעבר לכל הלבושים, הוא החלק האלוקי והטוב, אז אני אוכל גם לראות ולזהות את זה ולהתחבר לנקודה הזו אצל יהודי שעכשיו אני פוגש.
התוספת הזה לא כתוב אותה,
נראה. מה?
שאתה מודד את עצמך.
לא, בטח כתוב.
הוא אומר לך את היסוד שם, שבאהבת
הולכת כמו יחד. לא, זה אומר, הבחן שנתנו לנו, שהילל נתן לו, אומר, אם אתה מסוגל להתחבר לנקודה האלוקית של יהודי, ביהודי אחר, אז זה פשוט שאתה באמת מחובר לזה אצלך.
הוא אומר גם את זה.
אם אני לא טועה, זה נמצא שם. כן, הוא אומר, זה כמו, הציור הוא שלי, אבל הרעיון הוא שלו. זה כמו איזה משולש וצלעות. כי הוא אומר, ומשם באמת, אפשר להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, מקור שורש נשמות ישראל. כי זה הכל אחד. אם האדם מחובר אל חלק אלוהי כממעל שלו, וממילא הוא יכול להתחבר ולחדור את כל הכיסויים, להתחבר לנקודה האלוקית שבכל יהודי, משם אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא באמת. זאת אומרת, זה קצת מפחיד להגיד את זה, אבל אם קשה לנו לזהות את הנקודה הזו אצלנו, אצל אחרים, אז באמת להתחבר לקדוש ברוך הוא זה כמעט בלתי אפשרי. פשוט אני לא באמת תופס את הקשר, אם דיברנו על זה, באופן האמיתי שלו. אתה מבין שזה באמת אחד, בשורש זה באמת אחד, אז פה אפשר באמת להיות מחובר אליו. וזה העבודה, זה מה שהילל אמר לו. אתה רוצה לדעת, אז אמרתי לו, אותו גוי, אמרתי לו, תראה, אחד מהספרים, קדומים, ככה כתוב, שהמטרה, האידיאל, מבחינת היהדות, מה האדם המתוקן, לאן היא רוצה להוביל אותנו, שהאדם יחזור בזהות הפנימית שלו, אל הטוב האלוקי שבתוכו. וכך הוא יתפוס את עצמו, אתה סובב אותו, לא, כלומר, אני נכנסתי איתו לסוגיה של גויים ויהודים, שזה בכלל לא שייך לדבר איתם. אבל אצל יהודי זאת האמת. עכשיו, כל העיסוק בקירוב, יש אפשר מאוד כל מיני כיוונים להיכנס לזה. יש ברכותי מוהר"ן, תורה ריש ובית, מי שמכיר, אז אמרה, שהוא נותן לנו מפתח עצום, איך לעורר את הנקודה של הטוב, איך לשנות בן אדם. את עצמי, את כל מי שאני פוגש, הוא אפילו חושב עליו, גם אם הוא נמצא עכשיו באמריקה או באנטרטיקה. אתה מצליח באמת להיכנס מעבר לכל הכיסויים והמסכים והעלמות, ולהתחבר לנקודה האלוקית שנמצאת בתוכו, ולתת לה מקום, אפילו במחשבה. ככה אני באמת עכשיו תופס אותו, ככה אני מסתכל עליו, אז זה מעורר את הטוב הזה, וזה מגביר את הכוח שלו. הוא אומר שם, מכירים את התורה, אז הוא אומר שיש ברוחניות, אה?
שאפילו
ראש אפשר להחזיר בית שווה משהו. כן, שזה הדרך. הוא אומר, ברוחה, זה גם במילים שלי, וזה גם כתוב בלקוטי הלכות. כל פרק ג' בתהילים דורש על התורה הזו. ברוחניות הכלל הוא שכשמתעסקים עם משהו, זה נותן לו כוח. עכשיו, אם אני אתעסק עם החיסרון ועם הלא טוב, גם אם המטרה שלי היא לתקן, בכלל בחינוך, עכשיו יצא ספר נפלא בעיניי, על חינוך ועל כל ההתמודדות עם הבעיה של הנוער הנושר. אז ממש, הוא מתוך הגישה הזו בנה דרכה, הלכה למעשה, וזה פשוט עובד. אני יכול לספר לכם, ושמעתי ממנו גם ספר של דן טיומקין, זה נקרא בוסר המלאכים. קחו את זה בשביל הדתים, אלי פלאי. זה הכל מבוסס על הרעיון הזה. אתה מתעסק עם השלילה, גם עם המטרה, בחינוך אפילו. אפשר לראות את זה. ילד יש לו איזושהי בעיה, זה נקודה חלשה. בדרך כלל ההורים אומרים, כמה פעמים אמרתי לו, כמה פעמים כבר... הם משתגע, כבר 5 שנים מדבר איתו על זה, כלום, רק נהיה יותר גרוע. זו התשובה, כך הוא אומר. אתה כבר 5 שנים מתעסק עם הבעיה, עם הרוע, עם המקום החלש הזה, אתה יודע איזה כוח זה נותן לו? מה הפתרון? דווקא מתוך רצון לשנות ולתקן, תניח לזה רגע, תלך אל המקום החזק, הטוב, אל הנקודה הטובה שאתה מזהה שם, וזאת באמת נקודה, היא תמיד תהיה יותר מהותית, יותר פנימית. כי תמיד זה כמו איזה בצל, לא יודע. תמיד החסרונות הם המעגל החיצוני יותר. בפנימיות יש איזו נקודה של טוב שהיא הרבה יותר מהותית. אם אתה מצליח להתעסק עם זה ולחשוב על זה ולשדר את זה ולהגיד לו את זה, אפילו בלי להגיד, אבל קל וחומר, אז פתאום זה מקבל כוח, זה תופס את המקום של המקום הלא מתוקן. זה משתלט על התמונה. אז באמת, באמת, אם מדברים על השורש של הקירוב, אז אני אסיים בנדר, נכון? כן? אז זה לא עכשיו מקצוע של איך אני מקרב, או איך אני, אפילו יש לנו אנשים קרובים שאנחנו רוצים, אז זו הייתה השיחה, אני חושב. מנסים שנים להסביר להם, לשכנע אותם, להשפיע עליהם, זה לא עובד. אז הדרך השורשית והכי יעילה, זה קודם כל הדעת ששם בפנים, קבורה, זה נשמה גדולה של יהודי. כל נשמה שאין לנו, כתוב באריזל, ככה מביאים, שנשמה של יהודי יותר גדולה מהמלאכים. אם היו אומרים לנו שהיום בלילה אנחנו הולכים לפגוש מלאך, היינו מתרגשים, עושים שי תפילות במקווה והכנות. אז למה אנחנו לא מתרגשים מזה שמגלים לנו? אם אנחנו מאמינים לזה. אז או שאנחנו לא באמת באמת מאמינים, או שאנחנו לא באמת פוגשים. אבל צריך לדעת שזה נמצא שם, והנשמה של יהודי באשר הוא, עם כל הכיסויים, היא תאורה, היא אלוקה נשמה שנתת לי תאורה, כל יהודי יכול להגיד את זה. אלא מה? זה קבור שם מתחת הרים של השפעה ושל מי יודע מה. אז, אבל קודם כל תיתן לזה כוח, תתבונן, תאמין בזה, תשדר את זה. תדע שזאת האמת, זה הדבר ראשון.
איך להתקים אותו בכל ההשפעה?
אז הנה, פה, שם בתורה רשפיית, הוא ממש מדבר על זה, שפשוט תחשוב על זה אפילו. תחשוב על הטוב שלו.
בשיחה שלי, טוב.
עוד לפני השיחה, לא, עוד לפני. אני אספר לכם שהיום, משתדל לפחות, אני הולך מקומות כאלו, אז קודם כל, בכלל לפני שמדברים עם אנשים, אבל לפני שאתה רואה אותם וכל וחומר, אם הם כבר נמצאים, תנסה באמת קודם כל להאמין בזה, וגם לנסות קצת להסתכל דקה על הפנים ולראות שוואו, עם נוער נושר וכאלה, זה בוודאי רק ככה. אתה בא ואתה באמת מאמין בטוב שנמצא שם, ואתה גם מבין שקשה לו, כי יש דברים שמונים מהטוב הזה להתגלות, כל מיני דברים שכואבים וכל מיני חוויות ש... שמפריעות, שהן רובצות שם על המקום הזה, לא מאפשרות לו להתגלות. אבל קודם כל להאמין בזה ולהתעסק עם זה, במחשבה שלנו וגם בדיבור שלנו. ולתת לזה כוח, לתת לזה כוח זה פתאום, הבן אדם יקבל, יתחיל להתעורר, יתחיל קצת מעצמו. יש, הדרך הכי טובה, חזל אומרים, לנקות תרנגול מהשפה שרבצה שדבקה בו, אם מישהו אחר ינסה לנקות אותו, זה ייקח מי יודע כמה, זה גם יפצע אותו. אבל אם הוא מתנער ועושה ככה עם הכנפיים, זה. אבל מה לעשות אם הוא מקובץ? אז תן לו כוח, תן לו איזה סיבה להתנער. ההתעסקות עם הטוב, היא מנערת את הבן אדם, והוא מעצמו פתאום. אז כבר הכל נראה אחרת. וגם לעזור לו באמת להבין את מה רובץ שם, מה תוקע. ומפה כבר בעזרת השם הדרך סלולה ל... זהו. שקוע, אני מקווה שואלתי, זה בעיקר מראה מקומות. יש עוד הרבה 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 מה...